בשיעור הקודם דיברנו בכלל שמספר שמות אנחנו רוצים ללמוד דרכי גאולה. ראינו איך שכל המהלך הזה ספר שמות, כל הזמן שהעניין הזה שיציאת מצרים, מתן תורה, לקח בעולם 2448 שנה עד שניתנה תורה לישראל. בית מקדש, לא הזכרתי, בית מקדש נבנה עוד 480 שנה אחר כך. כן, הקדוש ברוך הוא כאילו יש איזה סדר, יש איזה תהליך גאולי, איך שהוא מוליך את הדברים לאט לאט, הוא בונה אותם ומציב. ולמדנו מזה, מניין, להתבונן לספר שמות, ההתבוננות הראשונה שרציתי בכלל מבט כללי כזה, לדעת שהתהליכים, קודם כל הם בטוחים, התהליך הוא בטוח, הבטחות השם ודאי התקיימו. אלא שזה תהליך שלוקח זמן, מזה אנחנו לומדים שגם בגאולתנו, שדברים הולכים ופעמים יש עליות וירידות, אנחנו לא צריכים להיבעל, אלא להבין שהדברים מתקדמים והולכים לתעודתם. זה היה ככה, בכלל איזה מבט כללי על ספר שמות בכלל. ועכשיו אנחנו יותר יורדים גם לפרטים. פעם, תודה רבה רבה, ממש הייתי זקוק. כן, ברחתי על המים כבר. יש בתחילת ספר שמות מופיע העניין הזה של ריבוי בני ישראל. רציתי לעסוק קצת בעניין הזה, בריבוי, קודם כל מה היה שם, וגם... זה אחר כך, ועוד נדבר על זה בלי נדר. לא, 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 לא על זה התכוונתי, על הריבוי. בני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו, ומאוד מאוד, ותמלא ארץ אותם. כן? שזה לא היה פשוט, תגיד, עם ישראל בגלות, עם ישראל בצרות, עם ישראל בשיבוד, עם ישראל ב... מה לא עשו להם? ובכל עם ישראל פרו וישרצו וירבו, זה היה דבר שיש בו גם מצד ישראל, גם מצד הקדוש ברוך הוא, היה פה הרבה סדת ישמעים. אז קצת נלמד על העניין הזה, כולל בכלל גידול ילדים, מה המטרה, מה היעדים בזה? אנחנו, יש לנו פגישה פה עם העניין של פריאה רובייה, אז רציתי קצת להתאים אתכם. אני אומר, לפעמים ניקח נושאים יותר כלליים, לפעמים נושאים יותר ספציפיים, יותר פרטיים, שיש לנו לימוד. פותחים ספר, אז לומדים ממנו הרבה דברים. קודם כל, הישיבה הזו של בני ישראל במצרים, זה היה... הם יורדים 70 נפש, ומה קורה שם? בני ישראל יושבים בארץ גושן, והם... אנחנו אומרים, ממש עם נפלא, מתנהגים בצורה, בהתחלה הכל היה נפלא, עד שהמצרים קינו בזה, הם לא יכולו לסבול את זה. תראו כאן מקור אחד, שהיו ישראל במצרים, נתקבצו כולם וישבו יחד בארץ גושן, משום שהיו כולם באגודה אחת, וקרתו ברית יחד, שיעשו גמילות חסדים זה עם זה, וישמרו בלבם ברית אברהם, יצחק ויעקב, ברית המילה, ולעבוד דבים שבשמיים, ולהניחו לשון בית יעקב אבים, שלא שינו את לשונם, כן? ואת דברים שהם עמדו בהם. עד הזה כתוב, בזכות מה ישראל יגלו, שלא שינו שמם, ולא שינו לשונם, ולא שינו לבושם, גם אני חושב, לא? מה הדבר השישי, כן? מה זה? יש פה דפים. כן. אז בני ישראל שומרים, מתקפצים, ארץ גושן, יושבים, זה היה שם, היה שם בית, בתי מדרש. בדף הפעם הקודמת, לא חושב שלא הספקתי להקריא את זה, כתוב שבני ישראל ירדו למצרים, כתוב שיעקב שלח את יהודה, ואת יהודה שלח להורות לפניו, ככה כתוב. להורות, אורות מלשון הוראה. בית מדרש, אז רשי אומר שם המקום, להקים בית מדרש. לפני שיעקב מגיע לגושן, כן, כבר יהודה בא, מקים בית מדרש. איך שיעקב יגיע, מתחילים ללמוד תורה. וחזל הזה אומרים, מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו, כן?
מה, אתה יכול לפרש, להסביר, ילדו תורה?
מה למדו? מה למדו? יש לי כאן, קודם כל, בוא נראה לך איפה זה כתוב, את המשפט הזה. הרמב״ם מלמד את הדבר הזה. זה רמב״ם שצריך להכיר אותו גם בעניינים אחרים. הרמב״ם מתאר, רמב״ם בהלכות עבודה זרה, פרק א', סוף פרק א', שהוא מתאר שהעולם היה הולך הולך אחרי לילים, ולא יודע את הדרך. והיו אנשים מעטים שהם הכירו דרך השם, ועבדו את השם, כמו שם, עבר. היו יחידים כאלה. וככה אומר, העולם היה הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם, אברהם אבינו. שם הרבה אנחנו כשהם למדים ילדים קטנים וכיתה א', הם מדברים על אברהם אבינו, מהרמב"ם אנחנו למדים הרבה דברים. מה אברהם היה עושה ואיך שהוא שם לימד את בני אור כשדים וחרן, לקרוא בשם השם ושבר את הצלמים ועשה, הרמב"ם מתאר הכל, משהו תיאור נפלא, ומהרמב"ם נקבצו לאברהם אבינו אלפים ורבבות, והם היו בית אנשי אברהם, עד כדי כך. מהפכה גדולה אברהם עשה. ואז הוא אומר, אברהם הבדיל את יצחק להיות הממשיך אחריו, ואת ישמעאל הוא דחה. ותראו כאן, המשך הרמב״ם, אני מביא לכם, הבאתי רק כאן את הפסקה הקטנה במקור 2, והבדיל יעקב, ואחר כך יצחק העמיד את יעקב, כן, נותן לו את ברכת אברהם, והבדיל יעקב את לוי, ומינה הוא ראש, ראש הישיבה הכוונה, כן, הרמב״ם לא כותב הישיבה, אבל מינה הוא ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך השם, ולשמור מצוות אברהם. וציווה יעקב את בניו שלא יפסיקו בני לוי ממונה אחר ממונה, כי לא השתכח התלמוד. כלומר, יעקב ראש עם בן בניו, האילו, ירוש שיבה, זה לוי. הוא מעמיד אותו בראש, בראש הישיבה. ולכן אחר כך לוי כבר נהיה תמיד, ירו משפטיך ליעקב, עורך ותומך, ישחקיך. זה לוי. והיה הדבר, הלימוד הולך ומתגב בני יעקב, בנביא עליהם, בזמן יותו ממצרים, הם למדו. אתה שואל עכשיו, מה הם למדו? מי? השמה ברמב"ם גם כן מזכיר שאברהם חיבר ספרים. כן? אין לנו את כל הספרים שאברהם חיבר. יש ספר אחד שמיוחס לאברהם ונקרא ספר היצירה. ענייני קבלה, עליונים. יש ספר היצירה מיוחס לאברהם אבינו. אז כל המידות, אתה הכנסת אורחים שאברהם עושה, כל מה שיש לנו מופיע בבראשית, כן? זה מן הסתם היה כבר משהו, תמצטו את הדברים האלה, הביאו את הדברים האלה, סיפרו על אברהם, יצחק ויעקב, הם למדו את זה. את זה הם למדו. חומש אחד, כן? לא, אולי לא כצורתו, אבל... כן, היה. איזה מידות, כן, חזר כתוב, נדמה לי על אברהם אבינו, נעשו לו שתי כליותיו כמורים ולימדו אותו תורה. לא יודע אם זה נאמר על אברהם, כמדומה נדע על אברהם. מי לימד אותו תורה, כן? אז היה איזה תורה, אנחנו לא יודעים, אין לנו את הספרים האלה, אבל היה כבר נכתב, הם למדו את זה, את זה הם לא, היה ישיבה. מה תגיד על יעקב אבינו שלמד בישיבת שם ועבר 14 שנה? זה עוד קודם, עוד בימי האבות, היה לו מה ללמוד 14 שנה, לא ישן, למד כל הזמן. אז היה מה ללמוד, זה לא שאלה, כן. אז אני אומר, קודם כל ישראל בגושן, כן, הירידה, זה עם, מתחיל להיות להתבשר עם מיוחד, שומר דרך השם. הנה, גם כאן תראו בהמשך מקור אחד, הצילום הזה כאן, מצאתי איזה חוברת שחבר שלי עכשיו הוציא על, קצת ככה הוראה לספר שמות, אב גדי שר שלום קוראים לו, ומשם הבאתי את הדברים בצורה ככה, היא בנויה יפה. מקום אחר, שורה 6, מקור 1, מקום אחר, דרך חזר מוסקצת, כתם של בני יעקב, ואלה שהוא בני סלע באים מצרימה, את יעקב, ישוון כולם ליעקב, שכולם צדיקים כיוצא בו היו. ואז אמן, התורה מונה אותם, ומזרעים, ושבעים נפש וכל זה, מקור 3 אומר, אף על פי שמנעם בחייהם, ספר אותם כבר בפרשת ואיגש נאמר 70 נפש, חזר ומנעם ממיטתם, גם בספר שמות, להודיע חיבתם שנמשלו ככוכבים, שמוציאן ומכניסן במספר ובשמות. יש חביבות לבני ישראל, ויש עניין שבמניין הזה, גם אחר כך כשאנחנו פותשים בספר במדבר, יש רשי במדבר או בשמות, רשי אומר, הקדוש ברוך הוא, כמו, עם ישראל זה כמו מרגליות, זה כמו אבנים טובות. אדם שיש את האבנים כל הזמן סופר, כמה יש לי, נראה, כמה סופר, נראה. היום דולרים סופר, כמה יש, כל פעם מוצאים, סופר. אז עם ישראל, הקדוש ברוך הוא, זה כוכבים שהוא כל הזמן מונה אותם. כאן הביטוי כוכבים, אני רוצה להגיד לכם חידוש שהיה לי השנה. תמיד אני מספר לכם, אני בא מכיתה א'. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, הוא מוציא אותו מהאוהל, ואומר לו, הבט נא השמיים, וספור הכוכבים, כה יהיה זריך. אומר לו, כה יהיה זריך, כוכבים. ואחר כך, הוא אומר לו, והיה זרחה כאפר הארץ. כאפר הארץ, כמו מקום אחד גם יש כחולה של שפת הים. שאלתי תלמידיי בכיתה א', אז למה, למה, למה פעם השם אומר כאפר הארץ, ופעם ככוכבים? מה... אז אמר ילד בכיתה א', שכוכבים, שאפר הארץ זה בגלות, ובכוכבים זה בארץ ישראל. ככה. כן, כבודו אמר מה שחזל אומרים, שזכו, אז הם כוכבים, כן? ככה חזל, חזל אומרים, זכו ככוכבים, לא זכו, שלא מקיימים מצוות, או שהם חוטים, אז הם כאפר הארץ, דורכים עליהם. אז הילד לא ידע את מקור, את חזל הזה, אבל מה שכבר יש לו בתוך הלב, כן? מה שכבר גידלו אותו, כמו שצריך מגיל 3, הוא לומד תורה, אז הוא כבר יודע להגיד בכיתה א', שכוכבים זה ארץ ישראל, בארץ אנחנו ככוכבים, ובגלות אנחנו כמו אפר הארץ. זה, תראו מה, איך לומדים תורה טוב, אז זה מוציא פירות טובים. זה קשור כאן לגידול הילדים שאנחנו תכף... אז הקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל שעם ישראל יהיו גוי גדול, תראו במקור 4, קצת אני עובר כאן ככה כמה מקורות, אחר כך ניכנס יותר לה... במקור 4, השגחה של השם על בני ישראל שדואג לבניו ואינו מניח לגויים לחלותם, הוא מקיים את הבטחתו לעבוד לעשותם גוי גדול גם בתוך השיבוד הקשה. כפי שנאמר בפסוק, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. מדברי המדרש אנחנו לומדים על הרצון העז של השם להרבות את בני ישראל, כפי שהביא רשי, רשי אומר על הפסוק הזה, וכאשר יענו אותו כן יפרוץ, מדרשו רוח הקודש אומרת כן. אתם אומרים, מה, הרי כשפרעה מתחיל לראות את זה, מתחיל לראות את מה שמתרחש בארץ גושן, אז הוא מתחיל להיבהל, הוא אומר, תשמע, מתחיל להיווצר פה איזה עם מדהים, כמו שראינו, עושים מצוות, עושים גבירות חסדים, הוא אומר, צריך להפריע להם, שיפסיקו ללמוד את התורה הזאת של אבותיהם, כי עוד מעט הם יתחילו להשפיע פה על, 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 על העם שלנו. מה יהיה כאן? אוי ואבוי. זה מסוכן, הוא צריך להפריע, לכן הוא מתחיל, משעבד אותם, מעביד אותם עבודה קשה, שלא יכלו לעבוד את השם, שלא יהיה לזמן לתורה. וצרינו, הוא גם, כן, המסעים מגיעים למצבים לא פשוטים, יש בהם לשון הרע, יש בהם ככה, הוא מפריע לתורה הזאת להתקיים, וקצת הוא מצליח בזה. אז תראו כאן משהו מעניין, אני רוצה לראות לכם, זה קשור, כתוב, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. לפעמים חושבים, יש קשיים. אדם בקושי חושב, אפשר לעזור, אפשר לחיות, אפשר לגדל ילדים, כל מיני איזו. ורוח הקודש אומרת, כן ירבה וכן יפרוץ. עכשיו יש דבר מעניין. הוא נמצא פה מקור בסוף, היום נזכרתי בו ואז הדבקתי אותו ככה אחר כך. כשמונים את בני ישראל בספר במדבר. בני ישראל נמנו מגיל 20 עד גיל 50. ככה מנו אותם, נכון? מגיל 20 ומעלה, מגיל 20 ומעלה. ספרו את בני ישראל. אתה רואה, שבט ראובן, לא זוכר, 50 אלף איש. שבט שמעון, גם כן בערך הרבה. שבט יהודה, גדול, 70 וכמה. שבט, כל השבט, יש בין, אני יודע, השבט הכי קטן, 40 ומשהו אלף. השבט הכי גדול, 60-70 אלף. ככה היה מספר בני ישראל. שבט לוי, מאיזה גיל מנו את שבט לוי? מה? לא, מאיזה גיל מנו את שבט לוי? מבין חודש ומעלה. נכון? את בני ישראל, כולם סורים מגיל 20. את שבט לוי מגיל חודש. אז מי צריך להיות השבט הכי גדול? שבט לוי, נכון? את אלה צריך לספר מבין חודש, זה הרבה יותר אנשים. ובכל זאת, שבט לוי מופיע רק 22 אלף, השבט הכי קטן. כן? גם מנו אותם יותר, מגיל יותר צעיר, ובכל זאת הם הכי קטנים. איך זה הדבר הזה? תמי הרמב"ן, תראו מקור 21, בסוף, בצד השני. תמי הרמב"ן, אני אומר, אני כאן מתרתי בשיעור הזה, קצתת לכם הנחיות ודרך, בעזרת השם, בכל הנושא הזה של גידול ילדים. מה העקרונות היסוד, כן? מה עוזר? מה מביא אותנו בעזרת השם? להצליח בגידול הילדים בשרות השם. אז אומר הרמב"ן ככה, והנה לא היו שבט הלוויים כשאר השבטים, כי מבין חודש ומעלה לא היו רק 22 אלף. ובין 30 שנה, מגיל 30 שנה שמנו את אלה שעובדים במשכן, מבין 30 שנה עד 50, היו רק 8,000. כל מררי וכעת, וגרשון כעת ומררי, כל הגברים מגיל 30, היו רק 8,000 איש. והנה לא הגיעו מבין 20 שנה ומעלה לחצי שבט מישראל, הפחות מכולם, הם לא מגיעים להם לחצי שלו. ואם תגיד, היום שאלתי מישהו, רציתי להגיד לו את החידוש הזה. אמרתי לו, תגיד, למה שבט לוי היה קצת? אז הוא אומר, אהרון, כתוב שאהרון היה מחלה בהם. בגלל שהם היו שומרים על אהרון, שלא התקרבו לאהרון השם, אז היה, אם היו מה שהגמרא, התורה אומרת שם בפרשת בעל אותך, ולא יבואו לראות כבעלי הקודש ומתו. הם היו מצד הקדושה שרואים דבר שזה מדי קדוש, שיכולים למות מזה. אז ארון היה מחלב, הם היו מתים מהמסירות, מהעבודה הזאת, משמרת הארון. אומר הרמב"ן, אבל עדיין לא היה משכן שארון יחלה בהם. אנחנו עוסקים במספר הזה עוד לפני הקמת המשכן. ועדיין לא נשאו הארון שתהיה הקדושה מחלה בהם. וזה תמה, אומר הרמב"ן, איך לא היו עבדיו וחסידיו ורוחי השם כשאר כל העם. תראו לך, הרמב"ן מעורר את השאלה הזאת. אומר, מה קורה כאן שבט לוי? הרי הם היו לגיונו של מלך. כתוב שמנו את כל בני ישראל, ושבט לוי ימנו לבד. למה? אמר הרש"י שמביא, זה לגיון של מלך. ראוי להימנות בפני עצמו. אומר הרמב"ן, שורה 6, מקור 21. ואני חושב שזה חיזוק למה שאמרו רבותינו, כי שבטו של לוי לא היו בשעבוד מלאכת מצרים בעבודת הפרך. כן, ידוע, משה יוצא ונכנס בלי בעיות לפרו. למה? כי שבט לוי הם לא... המצרים הבינו שבט לוי בכל זאת זה עם, כמו שהזכרנו קודם, שבט לוי הם היו הראשי ישיבה, הם היו המורי תורה בישראל, בהם פרו נזרע ולא נגע בהם. לא רצה לפגוע באנשי הקודש של עם ישראל. היה לו איזה חשש מזה, לא יודע מה. לשבט לוי הוא נתן חופש. לא היה להם... כמו שהוא אומר שמשה ולוי, אהרון נכנסים, אומר להם, בסוף בפרשת שמות, לכו לסבלותיכם, אל תפריעו לי, אתם תלכו לזה שלכם, ואני אמשיך לשעבד את עם ישראל, אל תפריעו. הם לא היו משועבדים. אומר הרמב"ן, בגלל שהם לא היו משועבדים, שורה 9-8, והנה ישראל אשר מרו המצרים את חייהם בעבודה קשה, כדי למעטם, המטרה של המצרים לשעבד את בני ישראל, שהם לא יכלו ללדת, שלא להם כוח, שלא להם ראש לזה, היה הקדוש ברוך הוא מרבה אותם כנגד גזירת המצרים. כמו שאמר, וכאשר יענו אותו, כן הרבה וכן נפרוץ. וכן נאמר עוד בגזרה, אם בנו ועמיתם אותו, כן, כשהקדוש ברוך הוא אמר, פרו אומר, אם זה בן, תרגו אותו. כמו שנראה בהמשך הפרק. אז על זה כתוב, והיה רבעה ויצאו מאוד מאוד. אז מי שהיה בגזרה, מי שהיה בשיבוד, מי שהיה בקושי, הוא התרבה. כי הקדוש ברוך הוא היה אומר למצרים, כאילו נראה דבר מי יקום, ממני ומהם. אבל שבט לוי, שורה 14, היו פרים ורבים כדרך כל הארץ. לא עלו למעלה כשאר השבטים. אתם שומעים איזה חידוש עצום. אז דווקא בני ישראל שהיו בשעבוד, הם זכו יותר לפרי ורבייה. ושבט לוי שחי בשלווה, הכל בסדר. אז אני אומר היום, אני לוקח את זה קצת לימינו. יש אנשים אומרים, תשמע, ואני לא יודע, אולי זה ככה עורר אותי. יהודי ששבוע שעבר נסעתי לזור הדרום, קרוב לבאר שבע הייתי, וזכיתי לאיזה טרמפ יהודי מאוד מיוחד, בהגדרתנו, כן? לא חובש כיפה, לא, הוא בהחלט דתי, אני אוהב את ההגדרות האלה, כן? הוא היה ממש, אמר שבת, אוהב ארץ ישראל, והוא ממש דברים, איזה כיף היה לראות ככה, עם חבית ישראל. דיברנו ככה על גידול ילדים וזה, והוא, כן, חושב שדווקא צריך להביא להרבות ילדים טובים לעם ישראל, הוא אומר, חיילים לעם ישראל. אבל גם דבר על הכל, יש לו שני ילדים, ובעזרת השם עוד מעט, אפילו השלישי, ממש זה גם זה כבר, הוא אומר, כאילו זה מעל הממוצע. כן. אבל איזה קושי, כאילו, הוא משדר גם קושי אבל. ואנחנו רואים, אני אומר, אבל מצד אחד הוא היה מתוקן, כאילו הוא אומר, למרות הקושי, למרות שזה מאוד זה, ואני אמרתי לו, ברוך השם, גידלנו, אנחנו מגדלים ברוך השם הרבה ילדים, 11 ילדים ברוך השם. אמרתי, אני יכול להגיד בפירוש שאנחנו רואים שקודם ברוך הוא מסייע בדבר. וככל שאדם זוכה ילדים, יש כזה אמירה, כל ילד בא עם יורד לשם, כאילו לארץ, נשמה באה עם הלחם שלה, ככה, עם מפת לחם, עם הברכה. יש דבר כזה ממש אמיתי במציאות. רואים את זה בחוש. היה שיחה מעניינת, הוא גם מקשיב. אני אומר, אבל כאן, קודם ברוך הוא אומר, הקושי לא צריך בלמה, יש קושי, אבל הקושי בסוף ועוד דבר, הוא מביא את הברכה, הוא מביא את השפע, הוא מביא את הטוב. זה מה שאנחנו לומדים כאן בני ישראל פרים ורבים, למרות כל הקושי והשיבוד הזה.
זה גם מתגדל לפסוק בגנוב.
זה רק מביא ברכה. אז לכן הבאנו לפסוק הזה, תראו גם מקור שבע. פסוק נאמר, ובני ישראל פרו ויש רצוי ורצו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. פסוק זה מתאר את התרבותם בני ישראל כתופעה שלא כדרך הטבע. דבר בא לידי ביטוי במילה מיוחדות בפסוק, ויש רצו, יתרבו כמו שרצים, שהתרבותם המספרית גדולה בהרבה מזו של בני אדם רגילים. וכן המילים מאוד מאוד מציינות ריבוי רב. כמו שכתב רש"י על הפסוק הזה, שהיו יולדות שישה בקרס אחד. כן? שישה בקרס אחד. היה, שישיות זה היה דבר רגיל, כן? היום בקושי אפשר לקיים אותם.
שישיות קיים
קודם
בכל.
שמה? אהה, כן. כזה, זה כנגד כל ילד, נו. וגם הם היו מיוחדים, כלומר, הריבוי של בני ישראל, תראו במקור תשע, קודם כל, איך לומדים שזה שישה? כי כתוב פה, פרו, וישרצו, והירבו, ויעצמו, ומאוד מאוד. יש פה שישה מילים של ריבוי. מזה חז"ל למדו שיש פה שישה בקרס אחד. יש גם איזה מאמר חז"ל תמוע שכתוב כתוב שם שישה, ויש אחד אומר שישים, ואחד אומר שש מאות, ואחד אומר אישה ילדה 600,000. נו, מה הפשט? אומרים חז"ל, זה משה רבנו, שהוא שקול כנגד ישראל. כן, אז אל תבעלו שזה... כן, כל ישראל. את דבר יפה גם ששמעתי אותו מפי אחד מרבותיי, שוב אני אומר כאן בדברים האלה של שבני ישראל פרו וישרצו, סיפר לי אחד ממורי ורבי הרב ישוע רוזן, שליטה, כשנפטר החפץ חיים, אז היה רעש גדול בעולם, וגם בעם ישראל היה כזה שבר. זה אנחנו רואים גם היום, אני פה מתהלך פה ברחובות, אנשים פה בשכונה, שהסתלק הרב מרדכי אליהו זצ"ל, ממש אנשים, ראיתי לא מזמן, יהודי תלמיד חכם כאן בשכונה, הוא גם קרוב משפחה שלי, ראיתי אותו ככה הולך בלילה, אני מסתובב פה, אני חוזר פה מהמכון בשעה מאוחרת, לראות אותו ככה הולך כזה, הוא אומר לי ככה, בזה הלשון אומר לי, ירושלים, ארץ ישראל, העולם כולו, זה לא אותו דבר לפני הרב אליהו ואחרי הרב אליהו. ככה נראה אותו ככה סוער כזה, כאילו איך? אז זה קשה, גדולי ישראל נעלמים. אז היה גם שהחפץ חיים נפטר, עם ישראל היה שבר, היה על האדומה. בא איזה גדול אחד, נדמה לי זה היה הרב ירוחם ממיר, היה המשגיח של מיר, היה איזה שיחה, היה איזה הספד גדול שם ב... אז הוא ככה בא לקהל ואמר להם, נכון, נכון, החפץ חיים איננו, נכון, אבל מי שימציא אותו נמצא. כך הוא אמר להם. אז זה נתן איזה עידוד. מאיפה, מה המקור שלו? זה כתוב כאן בתורה. תראו, המדרש אומר מקור שש, הרי בתורה, בפסוקים הראשונים, שוב, אנחנו בפסוקים הראשונים של שמות, כתוב, וימת יוסף, וכל אחיו, וכל הדור ההוא. ומיד אחרי זה כתוב, ובני ישראל פרו וישרצו והרבו מאוד. אומר המדרש, אף על פי שמת יוסף ואחיו, אלוהם לא מת. אתם שומעים? אסור לי בהם. לפעמים יש איזה משבר, יש איזה משהו, יש איזה אסון. גדול... עולם נסתלק, אנחנו מצטערים, אבל צריך לזכור שיש מי שכאן שולט בהיסטוריה, שולט בעם ישראל, ואלוהם לא מת, שנאמר, בני ישראל פה רבש עצור. אלו מתו, אבל יש המשך, עם ישראל חי, עם ישראל, כן, זה מין הבטחה אלוקית כזו. אני אומר כאן כמה לימודים שיש לנו מהפסוקים האלה, דברים מיוחדים. הריבוי הזה של עם ישראל גם בא בזכות נשים צדקניות, ש... קודם כל מופיעות כאן בפרשה, הרי הוא רואה פרו שבני ישראל פרים ורבים, אז הוא קורא להם ילדות העבריות. הוא אומר להם, תראו, הוא מפחד מהבנים, כן? כל הבן, אם אתם רואים שיוצא בן, תהרגו אותו. ואם בת תחיון. והם לא שומעות לו. שפחה ופועה. חזר אומר, מי היו המילדות האלה? אז קודם כל כתוב, הרמב"ן אומר, שזה לא, זה לא רק שהיו שתי מילדות. עם ישראל היה עם גדול, כן? היו הרבה מילדות. הם היו ראש המילדות, הם היו המילדות הראשיות. שברה ופועה. והוא נתן להם פקודה שיתנו לכל המילדות להרוג את הבנים. והם לא שומעות בקולו. נכנסו לסכנה ממש. בואו תורה שברה ופועה, כאן ב-13, ותראינה המילדות את האלוקים, מידה זו של יראת אלוקים הייתה חזקה מאוד בליבותיהם, עד שהיו מוכנות לסכן את חייהם בשבילה. שערי יציאות למלך מצרים האכזר, עונשו מוות. וכן כתב אבן עזרא, כשהוא קרא להם, אמר להם, מנכם בנות מוות, כי הפכתם מצוותי. והכלי יקר כתב, כך ירו המילדות את האלוקים ושמו את נפשם בסכנה. שפרה, למה קראו לה שפרה? על השם שמשפרת את הבלד. ופועה על השם שפועה ומדברת ווגל הבלד כדרך אנשים שמפייסות תינוק הבוכה. עכשיו, לא רק זה, מקור 13, שורה 12, לא דיין שלא קימו את דרב של פרעה, עוד הוסיפו לעשות עם הם טובות. יש מהם מהיולדות שהיו עניות. היו הולכות, אוספות כסף, מים ומזון, מבתיהם של עשירות, ובואו נות לעניות. ונראה, יש גם מצב כזה, יש... איך קוראים לו? דוקטור שוסיים. יש לו... אפרת. אין, עמודת אפרת. הם עוזרים, הם פונים למשפחות, שכאילו, יש מלכות אומרות, שמע, אין לנו כסף, איך נגדל את הילד וזה, ורוצים לעשות הפלות, דברים כאלה. אגודת אפרת, האגודה הזאת, קמה, הם מסייעים, פונים למשפחות כאלה במצוקה, ועוזרים ותומכים להם. ברוך השם, אחרי שנולד ילד כבר, ומגדלים אותו, ואחרי שנה אומרים, ברוך השם, שהולדנו את הילד הזה, איזה שמחה ואיזה טוב מביא לנו, וככה. הם מאז שהם התחילו את העבודה שלהם, לא יודע כמה שנים, 20,000 ילדים, 40,000 ילדים, שהם הצילו מהפלות ודברים כאלה. למה קוראים לאגודה הזאת אפרת? כי חז"ל אומרים שאפרת זה הייתה מרים. אפרת זו מרים. אז, ומרים זה פועה, מה שכתוב כאן, כן? יש גם בימינו פה מכון שהוקם מכון פועה, מכון פועה זה גם כן. פועה זה פוריות על פי ההלכה. הם עוזרים לאנשים שעקרות וזה, להיכנס להיריון, מכון פועה, מאוד מאוד עוזרים, הביאו הרבה ישועות לאנשים. גם זה הרב אליהו היה מאוד מאוד חזק. אז פועה זה גם כן השם מרים הזאת, אז אפרת, פועה זה הכל השם מרים, מתוך הפרשה זה נזכר. ולמה קראו שמה פועה? אפרת כתוב, בדברי הימים, יש שם... בשלשלת שמשה, שכלב לקח את אפרת, אפרת זו מרים. הגמרא גם אומרת את זה. כלב התחתן איתם. כמדומני, ואפרת זו מרים. יש, יש, יש גמרא כזו, אפרת זו מרים. לא זוכר איפה. אז, ומה זה פועה? חז"ל אומרים שכשנולדה מרים, אז התחילו להשתבט בעם ישראל בצורה מאוד חזקה. מי הולדת מרים? עד שיצאנו ממצרים. זה היה עיקר השיבוד. אז פועה, זה ראשי תיבות, פי וו, 86, עיקר השעיבוד. כך אומר הרב חיים. אז פועה זה על שם השעיבוד. לכן כל המרים, יש שם המרירות, שעיבדו את ישראל יותר, יותר חזק. אז כל זה, אז תראו מה הם היו עושות להציל את, 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 את התינוקות האלה, ובמקור 14, מתוך אהבתם לתינוקות, גם התפללו על בעמים אומרים שיבריאו, וכך אמרו שם. יש מהם התינוקות שרואים לצאת חיגרים, עשומים, בעלי מומים. מה היו עושות? הצדיקות האלה עומדות בתפילה ועומדות לפני הקדוש ברוך הוא. אתה יודע שלא קיימנו דבריו של פרעה. דבריך אנו מבקשים לקיים. ריבונו של עולם, יצא הבלד לשלום. כן, אז לא היה אולטרסנד ולא היה את כל הדברים האלה. התפילות האלה של מרים ושפרה, הם הצילו ודאגו שגם התינוקות יוולדו בשלום. אז זה דבר אחד. וגם יש במדרשים דברים מאוד מדהימים על זה. זה לא היה פשוט, כי אז פרעה, כשרואה שהם לא קיימו את גזרתו, הוא קרא להם הרי, כאן בפרק הזה, פרק כאן שאנחנו לומדים, בשמות, הוא קרא להם, אמר, למה לא עשיתם מה שאמרתי? למה לא רקתם את הילדים? אז הם אמרו לו, לא כאנשים העבריות, המצויות העבריות. הם כאלה חזקות, כי חיות אינה. הם יולדות כמו חיה, הם יולדות כבר, הם יולדות בעצמם. עד שאנחנו מגיעות, הם כבר ילדו, אנחנו הולכים להרוג את הילד אחרי שהוא נולד. אז אמר פרעה, האנשים העבריות כאלה מצוינות? כל הבן הילד הירות השליחו וכל הבת תחיון. ומטרתו הייתה שהגברים ימותו, יישארו נשים, לא יהיה להם מי להתחתן. הם יתחתנו עם המצרים. ואז יהיו לו גם כן ילדים מצרים חזקים, כמו כמו הנשים האלה שהן חזקות. זה היה המטרה מהרמן, ככה מסביר את המהלך של פרעה, בזה שהוא הורג את רוצה להשליך את העברים ולחיות את הבנות. כל זה אני אומר, סוגי השיבוד, מה שהיה פה מהלך שלם, קשה. עכשיו ניכנס יותר להבנה בכלל בטוב הזה, מה המטרה הזאת של העם. הרבה אנחנו יכולים ללמוד, אתמול הזכרנו את רחל אמנו, יום פטירתה, ואנחנו רואים שם סביב הלידה של יעקב, מתחתן עם רחל ולאה, אנחנו רואים שם את הצורך הזה, את הזעקה הזאת, גם כן של רחל, ועם עין מתה אנוכי, אישה רוצה ילדים. חזל אומרים, מקור 17, ועם עין מתה אנוכי, אומרת רחל, אמר שמואל, ארבעה חשובים כמת, סומה, עיוור, מצורה, מי שאין לו בנים, ומי שירד מנכסיו, אני. מי שאין לו בנים, איפה לומדים את זה מרחל? שאמרה, אומרת ליעקב, כן, יעקב התחתן עם לאה, וגם רחל, לאה ילדה ארבעה ילדים, ורחל אין הילדים, היא אומרת ליעקב, אבל הם בנים, מה אין מתה אנוכי? אמנם, יעקב אומר לה, הוא גער בה, למה הוא גער בה? אומר, בעל עקדת יצחק, יש ספר, בעל עקדת יצחק, רבי יצחק הרמה, ספר, פירוש של התורה. אומר רבי יצחק הרמה, שבאמת, לאישה יש שתי תכליות, יש הרי שם חווה, הוא אומר את זה בתחילת ספר בראשית, על השם חווה ועל השם אישה. חווה, זה באמת כי הייתה עם כל חי, זה מה שאישה יכולה ללדת, להביא ילדים לעולם. ואישה, זה מה שהיא, האישה של האיש, כן? היא חלק ממנו, שותפה לו, בעבודת השם, במצוות. אז הוא אומר, שתי תכליות באישה. ולכן, הוא אומר, והתכלית היותר מיוחדת, ככה הוא אומר, זה כאילו לא רגיל תמיד ככה להסביר, אבל ככה אומר הבעל עקדת יצחק, ואומר, ואם כן האישה שלא מצליחה ללדת, תישאר בתכלית העיקרית שלה להיות כמו האיש, בעבודת השם, בדבקות, בזה, זה לא. לא חלט, קורה, בסדר, זה לא, אתה לא מצווה יותר מה שאתה יכול. אבל יש עוד תכלית, יש תכלית להיות אישה גם. וזה קיים כל הזמן. לכן אומר על כן, גער יעקב ברחל, לומר לה, את לא מתה. יש לך עוד הרבה מה לעשות כאישה? גם אם אין לך ילדים? הוא לא הסכים לקבל. אבל בכל זאת, אישה חפצה ב... ודבר פלא הוא, אם אני אשאל אתכם כאן, האם האישה, מה ידוע לכם? אולי אתם יודעים. מצווה בפרי הרובייה? לא מצווה בפרי הרובייה. כן? דווקא מצד אחד היא נוסעת את הכל, והיא... אולי רציתי להגיד לכם עוד משהו, התחלתי להזכיר את העניין הזה של, שבמצרים, אחרי הגזרה הזאת, כל הבן הילוד הרות השליחו, אז היה פחד ללדת. חזל מספרים דברים מדהימים, שהיו נשות ישראל, יש מדרש, רציתי להביא את ה... המדרש אומר שהיו הולכות ויולדות את, 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 את התינוקות שלהם בשדה. והיו באים מלאכי השרת ופשוט מאכילים אותם. אחרי שהם היו גדלים, הם היו באים וכל אחד יודע לזהות את, את ההורים שלו ואת זה. ככה יש מדרשים. מה זה היה הריבוי הזה? תחת התפוח או הרתיך, ככה. וגם חזל מביאים שנשות ישראל, כלומר, הגברים קצת התייאשו. היה איזה ייאוש. כתוב גם שאמרם גירשת יוכבת. אמרם ויוכבת, נכון? היו איש ואישה, ההורים של משה רבינו. עמד וגירש אותה. הוא אמר, אם הכל הילד יש לו חשורה, אז מה נביא ילדים לעולם? שזרקו אותם ליור? עמד וגירש. באה מרים ואמרה לו, הגזרה שלך יותר קשה מפרו. פרו גזר רק על הגברים. אתה גם על אנשים. לפחות שתבלד בת. מה אתה מגרש את אשתך? אמר לה, צודקת. אז תפח ככה ראשה ואמר, ככה משבחים את מרים, לא סתם אומרים שיש אגדת אפרת, אגדת פועה, כל השם מרים, היא הייתה חזקה מרים הזאת. אז, ואז הוא עוד פעם חזר ולקח את יוכבת ונולד משה רבינו. אז על זה חזר אומרים, נדמה לי מסכת פסחים, איזה חידוש יפה כנל, בזכות נשים צדקניות, נגלו ישראל ממצרים. למה בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים? וגם הגמרא אומרת לגבי נס, יש בשלוש מקומות שחזן אומרים, נשים גם כן חייבות במצווה הזאת. יש בפסח נשים חייבות. במגילת אסתר כתוב שגם כן נשים חייבות בקריאת המגילה. וגם בחנוכה, נכון? שגם כן הם היו באותו הנס. יש שלוש מקומות האלה, אומרים, נשים גם חייבות. למרות שזה מצוות נסה שהזמן גרמן, אבל כיוון שהם היו באותו הנס, הם גם כן חייבות. אז רק אני רוצה לראות. אם לא, או, הנה. רגע? לא. ראיתי את המילה נס, אבל לא. איזה חייפה בפסחים? לא הספקתי לחפש את זה קודם, אולי במגילה. במגילה זה נראה. עכשיו, מה הכוונה שאף הם היו באותו הנס? יש שני פירושים, יש רשי ויש תוספות. בכמה מקומות. במקומות האלה זה מוזכר, רשי ותוספות. לא זוכר מי אומר מה. אחד אומר שאף הם היו באותו הנס, בזכותם היה הנס. הם עזרו לחולל את הנס. לא, אז בוא נלך. יש פירוש אומר, גם הם היו באותו הנס. הגזרה גם הייתה עליהם וגם הם נצלו. הן בפסח, הן בחנוכה שכתוב שהיוונים פשטו בבנותיהם של ישראל, והן במגילת אסתר, הגזרה הייתה להשמיד, להרוג ולאבד טף ונשים ביום אחד. אז כולם היו בגזרה, כיוון שהם ניצלו, אז הן גם חייבות. אבל יש פירוש אחר, שוב לא זוכר, רש"י תוספות שאומר, אף הם היו באותו הנס, בזכותם היה הנס. אז בפסח מה היה? הוא אומר, נשים צדקניות. שהגברים התייאשו ולא רצו כבר ללדת. אמרו, מה, למה נלד? ליאור? יזרקו אותם ליאור. וחזן מספרים שנשות ישראל, ועם ישראל הם שועבדים בשעבוד קשה. היה קשה להם השעבוד הזה. והיו בנות ישראל, הנשים שלהם, הולכות אליהם לעבודה. כתוב שהם היו מתייפות, והיו ככה, ממש כאילו מושכות אותם בדברי פיתוי, כדי שירצו להיות איתם בקשר, וזהו, כדי להביא ילדים לעולם. ובזכות זה נאמר, בזכות נשים צדקניות, כי הם המשיכו את הפריאה הרביעה, למרות כל הגזרות הקשות. זה היה עניין של פסח. בחנוכה, אז נאמר, בזכות יהודית, יהודית הזאת שהרגה את אותו שר יווני, אז זה כאילו חולל את הנס וזה. ויש גם, בחנוכה, בפורים זה פשוט, בזכות אסתר, כן, אסתר יחוללה את הנס, בזכותה התרחש נס הפורים. אז ראיתי, חשבתי על השלושה מקרים האלה, יש גם בעוד מקום שחזל אומרים, שלעומת בני ישראל שאומרים, אנחנו לא רוצים להיכנס לארץ, והיה ככה, תנו ראש ונשוב המצרימה, אז מופיעות בנות פלוט צלופחת, כן, מזרעו של יוסף, שאומרות, תן לנו נחלה בארץ ישראל. אנחנו רוצים נחלה בארץ ישראל. אז חזל אומרים, כאילו הגברים מבזים את הארץ, והנשים, הם רוצות את ארץ ישראל. אז תראו שיש כאן בשלושה תחומים, בפסח, אז נשות ישראל עזרו בגידול עם ישראל. כלומר, יש פה, הם עזרו בעניין של עם ישראל, הם עזרו בעניין של תורת ישראל, בפורים הראייה, הדור קיבלו ממאה חשורוש, חזרו לקבל את התורה, אז עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. שלושה דברים הללו, אנשים הם היו הראש, הם היו הזה. זה בשכון נשים צדקניות, נגלו ישראל בכל התחומים האלה. עם, תורה וארץ. אז זה ככה סתם איזה... אז עכשיו כאן, אמרנו, אחרי כל, וזה שוב, נשים שבעצם הן לא חייבות פרה ורבייה. ולמה התורה לא חייבה את האישה בפרה ורבייה? אומר, משה חוכמה, ראיתי משה חוכמה נפלא, אמרתי, נביא לכם אותו בפרשיות עכשיו שלמדנו, נוח ו... מקור 18. אומר, משה חוכמה ככה. הרי כתוב, כשנוח יצא מהטבע, אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, הוא בניו, ואתם פרו ורבו ומילאו את הארץ. לשון רבים. אומר המשך חוכמה, יש לכם 18, לא רחוק הוא לומר שפטרה התורה נשים מפריאה רבייה וחיבה רק הנשים, כי משפטי השם ודרכיו דרכי נועם וכל נתיבותי השלום. הקדוש ברוך הוא דרכי הדרכי נועם, התורה דרכי הדרכי נועם. ולא עמסה, לא העמיסה התורה על הישראלי מה שאין ביכולת הגוף לקבל. כלומר, אני לא יכול לחייב אותך על זה. כיוון שזה קשה, יש קושי בלידה. יש סכנה בלידה. הקדוש ברוך הוא לא יצווה, לא ייתן ציווי כזה, שהגוף שלך עלול יש פה, יש פה הערה גדולה של המשך חוכמה. התורה לא מדריכה אותנו ב, 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 בדיכוי הגוף, בדיכוי צורכי הגוף. ממש לא. הוא אומר, הנה, התורה לא עשתה, כל דבר אסור. לא מנעה התורה בסוגה היתר, כמו שאמרו פרק כל בשר, ומשום זה לא מצאנו להתענות רק יום אחד בשנה. מבחינת התורה, יום אחד בשנה יש תענית. אין דבר כזה, סתם להתענות. כן? טוב, במשך הזמנים, אז חרב מקדש, בית המקדש, אז נהיה תשע באב, ונהיה יום, יום זין בתמוז. גם אלה, צומות יחסית הם קלים. נשים, נשים שאו מניקות, או מעוברות, או זה, פטורות מי"ז תמוז, כל הצומות הקלים של יום אחד. גם תשעה באב היום יותר הולכים לקראתם, אפילו יום כיפור כבר. תשעה באב ממש, אפילו יש ממש, כי רואים שאחרי צום יש כאלה ריבוי לידות, שזה משהו, מוצא יום כיפור, כל חדרה, הלידה בבתי חולים מוצפים. זה מזרז את הלידה, זה לא פשוט. לא עמסה התורה, אז צום באמת מתחילת התורה יש רק ביום אחד בשנה. וקודם, עוד לפני הצום, כל האוכל בתשיעי חייב לאכול להרבות באכילה, כדי שתוכל לצום. התורה גם שומרת על הגוף. אין ציוויים כאלה בתורה נגד הגוף. שורה 8, וקודם הזהירה התורה חייבה לאכול לפני הצום כדי שתוכל לעמוד בצום. ולא מנע התורה משגל מכל בניה, לא אמרה לא לחיות חיי אישות עם אישה, רק ממשה רבנו. שאפשר לומר, גם זה בא ממנו. כמעט זה בא ממנו, הקודם ברוך הוא יישאר לו, בסדר. אתה בדרגה, אתה אולי צריך את זה. לא היה לו צורך לגודל מעלתו, לזרות גופו, אולי צריך את זה. אבל חוץ ממשה רבנו אין דבר כזה. התורה מחייבת את הקשר הזה. הוא אומר עוד, ומצינו איך היה זאת לאבן פינה לאבות הקבלה שפטרו מייבום משומתו בניו אחר כך. כלומר, אדם התחתן ונולדו לו ילדים וצרינו הם נפטרו. ואז הוא מת. אז לא אמרו, מצוות ייבום זה אם אדם התחתן והוא נפטר בלי ילדים, אז האישה, האח שלו מצווה לקחת את אשת אחיו ולהתחתן איתה ולהביא ילדים, והם נקראים על שם האח שלו. כאילו פה, זה מצוות ייבום. היום אין לנו מצוות ייבום. אבל גם כשהיה מצוות ייבום, אם כן הולדו ילדים ונפטרו, אז תורה לא אמרה עכשיו לעשות את כל הזה, את התהליך הזה. עכשיו הוא מסביר כאן, אם כן, הוא אומר, כרגע שאנחנו רואים שהתורה היא לא באה ואומרת, לא, כאילו אין מצב שהתורה לא מתחשבת בגוף, בדברים שקשה באמת. שורה 15, ואם כן, נשים שמסתכנות בעיבור ולידה, כיוון שיש בזה סכנה, אז התורה לא צוותה אותם פה הרביעה. לא ייתכן שהתורה תצווה אדם, תחייב אותו להיכנס לסכנה. ומשום זה אמרו, מיטה שכיחה, כלומר יש גם מיטה בלידות לפעמים. לא גזרה תורה לצוות דפרות ורבות על האישה. וכן מותר לשתות כוס הקרין. כלומר, אישה בעיקרון יכולה להחליט, אני לא רוצה ללדת יותר. מצד הדין אי אפשר לאסור אותה על זה. אחר כך בסדר, יש לאיש... אולי זה יוצר בעיה, אבל האישה מבחינתה, היא לא, אי אפשר להכריח אותה. לפעמים כאילו חושבים, יש טעויות כאלה, מסויות, אצל הדתיים, אין דבר כזה, ופרו ובו, ובכלל, ומילאו את הארץ. זה לא, לא ככה. צריך לדעת את ההלכות, מה גדרה ההלכה באמת, ולפי זה צריך לראות מה כן, מתי אסור, מה, איך אסור. נותנים מרווחים לאישה, בין לידה ללידה, יש היום... בהחלט התחשבות בהלכה הזו, כשאישה קשה לך לידה קשה או משהו כזה. הוא יודע שהתורה מתחשבת בזה. אומר, אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? בכל זאת, שורה 21, רק לקיום המין, עשה הקדוש ברוך הוא בטבעה, שתשוקתה להוליד, עזה משל האיש. כן? אז הקדוש ברוך הוא עשה על האישה איזה תשוקה, היא רוצה בנים. כן? אבל לא מתוך ציווי, אתה אומר, טוב, אין לה, היא כל כך רוצה ילדים, בסדר, אבל לא, לא, את לא חייבת. את רוצה? בסדר. אבל אין ציווי, אין חיוב דאורייתא, האישה ללדת. בגלל שזה סכנה. ומצאנו ברחל שאמרה, אבל היא בני, ומה, היא מתה אנוכי. ובזה, ניחא אומר מה שאמר רב יוסף, פרק במות, שורה 5, מקור 19, די נשים מצוות, והוא עובר מאחה. אז עכשיו הוא אומר, יש לו חידוש נפלא כאן, הוא אומר, מאיפה הוא לומד שאין נשים מצוות בפרה ורבייה, לומד התנא בגמרא, שכתוב, השם אומר ליעקב, אני אל שדי, פרה ורבה. השם אומר ליעקב, היה צריך להיות כתוב פרוב, למה אומר לו פרה ורבה? ולא כאמר פרוב, דהיינו בעדה, אז לא אמר פרוב, ליעקב השם לא אומר פרוב, אומר לו פרה ורבה. תקשו עלינו, אבל לאדם וחווה השם אמר, פרו מילאו את הארץ. הוא אומר, כן, באדם וחווה, לפני החטא, הלידה הייתה קלה. לא הייתה שום סכנה בזה. הנה, הוא אומר, אבל דהיינו באדם וחווה שבירך אותם קודם החטא, שלא היה לצער לידה, כל הצער לידה וכל הסכנה נגרם אחרי החטא. אז לפני כן, השם יכל להגיד לאדם וחווה, פרו ורבו, גם היה ציווי על חווה, כי זו היה סכנה בזה. אמר להם, פרו ורבו, היה כתוב, הם היו, האישה הייתה יולדת ממש במהירות גם, תוך סבדה. כתוב, כתוב, באדם וחווה, עלו למיטה שניים, ירדו ארבע. כלומר, ילדה תוך כמה דקות. וזה היה משהו אחר. אבל לאחר אחרי תשורה 11 שהיה לצער לידה, והיא רוב הפעמים מסתכלת מזה, עד שאמרו שבשעת לידה, האישה נשבעת שלא תזכיר אותו לבעלה. לכן היא מביאה קורבן חטאת, לא מביאה קורבן חטאת, בשער הלידה יש לה כל כך צער, היא אומרת, אני יותר לא עם בעלי, כדי שאני לא אתעבר יותר. כאילו, איזו שבועה כזו, לא שהיא ממש... אבל היא מרגישה, לא רוצה יותר את הצער הזה, את הסכנה הזה. לכן, אחרי שהיא מתארת וחוזרת לבעלה, היא צריכה להביא קורבן חטאת. לכן, עכשיו, למה כאן בנוח כתוב, והוא אומר להם השם פרו ורבו, זה לנוח ובניו, זה רק לסחרים, לא שומע את זה אנשים. זה דיוק נפלא במשך חוכמה. כן? אבל נשאם לא הזכיר שאינה מכאן מצד פרו ורבייה, וביעקב אמר פרו ורבה, לשון יחיד. וזה נכון. אז תראו עד הדבר הזה. כלומר, האישה באמת לא מצווה, כי התורה לא מצווה להיכנס לחיוב של סכנה, כמו שיש בסכנה, את לא חייבת. ואם כל זה האישה רוצה, כן? בתשוקתה, בטבעה היא רוצה באמת ילדים, וזה טבע נכון, וזה ראוי ככה להרגיש ו... עוד דבר אחד לסיום, אני אומר, רצינו לכוון, אבל למה אנחנו מכוונים את תופעת הנשמות האלה, תופעת הילדים האלה? יש גמרא, לא יודע איפה זה בחגיגה רגע, היה איש אחד לא פשוט בעם ישראל, קראו לו אלישע בן אבויה. אלישע בן אבויה, הוא היה תלמיד רבי מאיר, והוא יצא תרבות רעה מאוד מאוד, עד שיש דיון בכלל, אם הוא זכה לעולם הבא או לא, יש ממש דיונים בזה. יש אומרים שנראה שהוא עשה תשובה והתקבלה תשובתו, שהוא עשה תשובה. היה מאוד מאוד מקולקל, היה מאוד לא פשוט. הגמרא, איזה חגיגה, יש תוספות בחגיגה, אני כאן הבאתי את המקור, קצת ככה לא ברור, אני לא יודע איפה חגיגה. כן, אז התוספות, כאן זה מופיע אצלכם מקור 22. מה היה באירוע הזה? אלישע בן אבויה נולד לאבא חשוב. וכשנולד אלישע בן אבויה, כי תוספות שואל, איך הגיע אלישע בן אבויה? הוא גדל בבית טוב, הכל. איך הוא הגיע לקלקול הזה? משהו מביל, אומר כאן התוספות. אומר, מה התוספות הוא בחגיגת תדווה עמוד א', אצלכם, מופיע כאן ב-22, הציטוט זה על פי ירושלמי. תראו כאן, אפשר לקרוא את זה, טוב אחרי דבר מראשיתו, מקור 22, בזמן שהוא טוב מראשיתו, כלומר, השאלה בראשית, איזה מחשבה אתה שם בראשית המהלך? וכך היה המעשה. כך מספר אלישע בן אבויה, אבויה, אבי, היה מגדולי ירושלמי. זה סיפור ככה מובא בירושלמי, תוסד מביא את זה כאן. ביום שבא למול אותי, אומר אלישע בן אבויה, קרא לכל גדולי ירושלים, והושיבן בבית אחד, ולרבי אליעזר ורבי יהושע בבית אחר. אכלו ושתו, והיו רוקדים ושמחים. אמר, עד שאלה שמחים, אנחנו נעסוק בדידן. ישבו והתעסקו בדברי תורה, וירדה אש מהשמיים, והקיפה אותם. היה מעמד גדול, הקיפה אותם אש מהשמיים. אמר להם אבויה, מה זה? אתם רוצים לשרוף את ביתי? אמרו לו, חס ושלום, אנחנו חוזרים על דברי תורה, תורה לנביאים, נביאים לכתובים, והיו הדברים שמחים כנתם בסיני. היה מעמד גדול של תורה שם. אמרו לו, מה, סיני לא היה באש? אז הוא אמר, אם ככה זה התורה, אם זה, זה מה שהתורה יכולה להביא, כזה, כזה דבר גדול, ממש רוח הקודש פה, אז אני מקדיש את הבן שלי לתורה. אני מפריש אותו לתורה. הוא כותב כאן שורה 13, אבוי אביו של אלישע מתפעל, מי שלומד תורה יכול להוריד אש מהשמיים? זה כוחה של תורה? אז אני מפריש אותו לתורה. מוסיף שם ירושלמי שורה האחרונה פה במקור הזה, ממשיך ואומר, לפי שאולי את הקמתו לשם שמיים, לפי אנחנו לא נתקיים בו. אם כשזה נראה לכם, אולי זה נראה, מה? וואו, התלהב. מה שהתורה מביאה, אני אומר, מפריש אותו לשמיים. אבל זה לא היה לשם שמיים. לא לומדים תורה ולא מפרישים את הילד לתורה, רק בשביל שהוא יזכה להוריד אש מהשמיים, או שיהיה זה. תורה כשם ציווה, תורה כדי לעשות רצון השם. כיוון שהוא כיוון פה, אומר את זה, זה עושה קצת קשה אולי, אבל מראה לנו עד כמה הכיוון הוא צריך באמת להיות לעשות רצון השם. לא בשביל להשיג מדרגות ומלאכים, אלא באמת לעשות רצון השם. זה הכיוון שאנחנו צריכים אליו להוביל את החינוך הילדים האלה, כן? אומר כאן הרב וולבה, היה אדם גדול בדורנו, נפטר לפני כמה שנים, כתב ספר נפלא לחינוך ילדים, שנקרא זריעה ובניין בחינוך. מי שמגדל ילדים, כדאי לו לפגוש את הספר הזה. הוא אומר ככה, ב-23, חינוך זו אחריות עצומה. כל הייעוד של האדם בעולמו לשמור על הפיקדון שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, לגדל את הפיקדון הזה בשארית כוחו ולדעת האחריות בדוגמה שנותן האב, בדוגמה שנותנת האם. לדעת לתת להם נשמה של תורה. לא רק הרגל טכני, לא רק את הדרך המעשית, איך צריך לקיים, אלא נשמה. זאת אומרת, שמחה של מצווה, עידור של מצווה, יופי של מצווה. להתאים לילדים טעם של מצוות. להראות להם מה עושים. לפקח להם עיניים, להראות להם את פילי הבריאה. כששותלים אמונה כזו בילד, יש תקווה שהילד יגדל וירצה בעצמו להעלות ולהתעלות בתורה. כשהוא ירצה בעצמו להתעלות, השגנו את המטרת החינוך. החינוך משול להדלקת הנר בבית הבחירה, בעלותך את הנרות, עד שתהיה שלבת עולה מאליה. האבא צריך להדליק את הנשמה של הילד, עד שהשלבת של אהבת התורה תעלה מאליה. אז זה באמת המטרה והכיוון הנכון, גם בתוך כל הפריאה הרוויה הזאת שאנחנו בעזרת השם, כל אחד יזכה ביתו בזמנו, אז ידע גם כן לאן לכוון את הדברים בעזרת השם.